קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים לספר בראשית יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. האם המחלוקת בין גישת השמאל לגישת הימין מתחילה כבר בפרשתנו, פרשת וישלח? האם אב הטיפוס של היהודי הגאה והחסון והלוחם, כמו גם אב הטיפוס של היהודי החלש, המתרפס, השתדלן, המנסה למנוע פגיעה ואימות בעזרת מתנות ושוחד, מצויים שניהם כבר בפרשת השבוע שלנו? האמנם דווקא יעקב אבינו הולך בדרך הקרויה על ידינו דרך גלותית, דרך פחות פופולרית, לפחות לצברים ילידי הארץ או למי שגדלו בה בעשרות השנים האחרונות? לכאורה, אכן כך נראה בפרשתנו. שאלו קורא מימין, בעל השקפות הימניות, מצביע על תגובת שמעון ולוי לאונס דינה כתגובה ראויה. הנה ראו איך צריך להתנהג עם מי שפוגע בנו, בכבודנו, או בבנותינו, ובבני משפחתנו. תג מחיר. והמחיר, מחיר גבוה ומרתיע. רק כך. לעומתו הקורא מהשמאל, מצביע על מחאתו וגינויו של יעקב למעשה בניו. אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ. יעקב מגנה בתוקף את מעשיהם של שמעון ולוי, ובכך מלמד אותנו שלא זוהי הדרך שבה אנו אמורים ללכת, ולא זה המעשה אותו אנו אמורים ללמוד ולחכות כבני ישראל אבינו. אבל הקורא מהימין משיב, לעומת חברו בעל ההשקפות השמאלניות, דייק בפסוקים, רד לסוף דעתו של יעקב אבינו. דייק במשמעותם ובכוונתם האמיתית של דבריו. אמנם יעקב אבינו גואר בבניו, אך אם מדייקים בדבריו, הוא איננו חולק על מעשה בניו באופן עקרוני. הוא איננו מגנה אותם גינוי מוסרי, מהותי. כל טענתו מתמצאת לטענה פרקטית, הנובעת מהחשש והפחד מעלול לקרות כתוצאה ממעשה בניו. ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיקוני ונשמדתי אני וביתי. אין כאן כל טענה מוסרית וערכית כנגד מעשה בניו, רק החשש שמעשיהם עלולים להביא על משפחת יעקב חס ושלום חורבן ושמד. בדומה לכך, נשמעו טענות גם כנגד מעשה מרדכי היהודי שלא השתחווה לאמן הרשע, שהיו שטענו כנגדו על כך שהוא מסכן בהתנהגותו את עם ישראל כולו. וכך אנחנו מוצאים במדרש, ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. אמרו לו, הווה יודע שאתה מפילנו בחרב, מה ראית שאתה מבטל כלבסין של מלך? ציוויים של מלך. אמר להם שאני יהודי. אמרו לו, ולא מצינו שאבותיך השתחוו לאבותינו, שנאמר, והשתחוו ארצה 7 פעמים. והכוונה ליעקב ובנה ופרשתנו. אמר להם, בנימין אבי במאי אמו היה ולא השתחווה, ואני בן בנו, שנאמר איש ימיני, וכשם שלא קרא אבי, כך לא הכרה לך. לכך נאמר ומרדכי לא הכרה ולא השתחווה. לא טיעון ערכי ולא מחלוקת עקרונית יש כאן, אלא חשש שהמעשה שנעשה אולי בצדק, עלול להביא לתוצאה שיש בה נזק גדול. לא בפרשתנו ולא בפרשת מרדכי היהודי. כמו שראוי שלא להשתחוות, אלא שצריך לראות אם הדבר נכון כי הוא עלול להביא לאסון ולגזרות על כלל היהודים. כך ראוי אולי לא לעשות מה שעשו שמעון ולוי. כך ראוי אולי לעשות את מה שעשו שמעון ולוי. אך צריך לחשוב על כך שמעשה זה עלול להביא אסון ופגיעה אנושה בכל משפחת יעקב. ואולי אף חליל להשמדתם בידי תושבי הארץ הרבים והחזקים מיעקב ובני משפחתו. אלא שהחבר מהשמאל לא מוותר, וטוען טענה שלכאורה אין עליה תשובה. אילו לא היה מדובר כאן בגינוי עקרוני ובמחלוקת ערכית, מה לו ליעקב לחזור על הגינוי בחריפות רבה סמוך למותו, ולהוסיף לגינוי כללה במקום ברכה. וכך אומר יעקב בברכתו לבניו לפני מותו, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, ובקהלם אל תחד כבודי. ארור הפעם כי אז, ועברתם כי קשתה, החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. נראה שמכאן יש ראיה גמורה שיעקב חלק באופן עקרוני ומוסרי על מעשיהם של שמעון ולוי, ולכן הוא מקלל אותם. והוא עושה את זה גם שנים רבות מאוחר יותר, וגם כאשר מתברר למפרע שמעשיהם לא סיכנו את משפחת יעקב, ולא הביאו לכל פגיעה שהיא. ולכאורה כשהחבר מהשמאל הכריע את הוויכוח, והוכיח הוכחה ניצחת שיעקב חולק על בניו, ואוחז בדרך שונה עקרונית מבניו, ושכנראה יעקב הוא אבי התורה של החברים מהשמאל, ואילו שמעון ולוי הם מייסדי תורת הימין, וכאשר עמיתו הימני לא מרגיש בנוח מכך שהוא זה שהולך בדרכם התקיפה של שמעון ולוי, ואילו בר הפלוקטה שלו מהשמאל דווקא הוא זה שהולך בדרך יעקב אבינו, שולף החבר בין אסכולת הימין לעזרתו את התורה עצמה, ואת הקדוש ברוך הוא כמכריע בוויכוח ובמחלוקת לטובת שמעון ולוי. שהרי לשמעון ולוי ניתנת זכות המילה האחרונה בתורה. טענה שאין עליה תשובה. הכזונה יעשה את אחותינו? כך שואלים שמעון ולוי את יעקב אביהם המוכיח אותם על מעשיהם. וכך מסתיימת הפרשה. סיום הפרשה בדברי שמעון ולוי באופן שהם מציבים שאלה עם סימן קריאה אחריה, שאלה וקריאה שאין אחריה מענה, מוכיחה לכאורה שהתורה עצמה מכריעה לטובת שמעון ולוי ולא לטובת עמדתו של יעקב. יתרה מזאת, לכאורה הקדוש ברוך הוא בעצמו, אף הוא מתייצב לצידם של שמעון ולוי, כאשר מספרת לנו התורה שחיטתו נופלת על השכנים שלא רודפים אחרי בני יעקב. ובכך רואים אנו שחששו של יעקב היה חשש שווא, כי הקדוש ברוך הוא עומד לימין בניו, ואין הקדוש ברוך הוא מבקר את מעשיהם, אלא להפך, מגן על המשפחה שלא יעמדו כנגדם ולא יפגעו בהם. גם בפרשנים ובראשונים מצינו שיש מקום לשתי העמדות, זו של יעקב וזו של שמעון ולוי. הרמב״ם בהלכות מלכים מסנגר על מעשה שמעון ולוי בקובעו שבני שכם נתחייבו כולם הריגה. אומר הרמב״ם שם בהלכות מלכים, וכיצד מצווים הן על הדינים? כיצד מצווים בני נוח על הדינים, שזה זו אחת משבע מצוות בני נוח? חייבים להושיב דיינים ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצוות אלו ולהזהיר את העם. ובנוח שעבר על אחת משבע מצוות אלו יהרג בסייף. ומוסיף הרמב״ם מבאר, ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו, ולא דנוהו. ובנוח נהרג בעד אחד ובדיין אחד, בלא התראה ועל פי קרובים. כלומר, לדעת הרמב״ם, שכם עצמו גזל, ובכך הוא עבר על אחת משבע מצוות בני נוח, וצריך להעיר כאן בסוגריים שמכיוון שדינה לא הייתה אשת איש, אז הרמב״ם מדבר על גזל ולא על ניאוף. ולכן אומר הרמב״ם שכבן נוח הוא חייב מיתה. אבל מה לגבי שאר אנשי העיר? מכיוון שהם, שאר בני שכם לא דנו אותו על מעשיו, הרי שגם הם עברו על אחת משבע מצוות בני נוח, שהיא מצוות הדינים. ומרגע זה הרי גם הם עצמם חייבים איתה על כך שעברו על מצוות הדינים הנוהגת בבן נוח, והם חייבים מיטה ונהרגים גם בדיין אחד, גם בעד אחד, גם בלא התראה, ולכן למעשה שמעון ולוי נוהגים כדין. בדרך אגב נעיר, שאנו מדברים בעקבות רוב הפרשנים על בני שכם, כאשר לאמיתו של דבר בפרשה כולה לא מופיע שמדובר על העיר שכם, אלא ששמו של בנו של נשיא הארץ הוא שכם, אך מה שמאיר זאת לא מגלה לנו הכתוב. לדעת הרשב"ם למשל מדובר בעיר שלם או ירושלים, שהרי בתחילת הפרשה, בסוף הפרק הקודם, נאמר כהקדמה למעשה דינה כך: ויבוא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור, אבי שכם במאה כסיתה. דעת הרשב"ם היא שאין לפרש ששכם היא שם העיר, שיעקב בא שלם, שלם בגופו, שלם בממונו, לעיר שכם, אלא ששם העיר היא שלם, והכוונה היא ויבוא יעקב שלם, הוא הגיע לעיר שלם, שהיא עירו של שכם, שהוא היה נשיא הארץ, או בנו של נשיא הארץ. כלומר, יעקב הגיע לעיר שלם שהייתה עירו של שכם. אבל זה היה הערת אגב בסוגריים. בכל אופן, הרמב"ן תמה על דברי הרמב"ן הללו בנוגע לחיוב אנשי העיר בעונש מוות, על כך שהם עברו על אחת ממצוות בני נוח. וכותב הרמב"ן, ואין הדברים האלו נכונים בעיניי, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיטתם. ואם פחד מהם, כנראה כוונתו של הרמב"ן לאנשי הארץ שינקמו בו, ולכן זאת הסיבה שהוכיח את שמעון ולוי, אז שואל הרמב"ן למה כעס על בניו והרי רפם אחר כמה זמנים, כלומר סמוך למותו, ולמה אנש אותם וחילקם והפיצם, ולא הם זכו ועשו מצווה ובטחו באלוהים והצילם. אם כן, לדעת הרמב"ן, העובדה שבני שכם לא דנו את שכם לא מחייבת אותם מטעם מצוות דינים, אך הוא מסכים שהם היו חייבים מיטה, כמו שהוא ממשיך ומבאר בהמשך דבריו, מסיבות רבות אחרות, עבודה זרה, גילוי עריות ועוד. אלא אומר הרמב"ן כלל חשוב ודבר עקרוני, שאין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין. אין הדבר מסור ליעקב ובניו לעשות בהם הדין. אם כן, לדעת הרמב"ן, בני יעקב רצו, כפשטי המקראות, להינקם משכם ומכל בני עירו בחרב נוקמת על מה שהם עשו לדינה. לכן הם עושים את מעשם בעורמה והורגים את המלך ואת בנו ואת כל אנשי העיר שהם עבדי המלך ואנשי משמעתו. והברית אשר נימו לו אנשי העיר לא נחשב ביניהם, כי המילה לדעתם של שמעון ולוי הייתה רק כדי להכניף לאדוניהם. כך אומר הרמב"ן. ומכיוון שלדעת שמעון ולוי בין כך מדובר ברשעים, אז דמם היה חשוב ביניהם כמיים, ולכן הם לא ראו כל בעיה להרוג אותם כחלק מנקמתם על אונס דינה. ומוסיף הרמב"ן ואומר שיעקב אמר להם מיד בסמוך למעשה, כי הביאו בסכנה, שנאמר אחרתם אותי להבישני ביושב הארץ, ואני מתי מספר וכולי. ואילו סמוך למותו, יעקב מקללם. ושם הוא עושה את זה כי לאמיתו של דבר בעיני יעקב הם עשו חמאס לאנשי העיר. והחמאס היה בכך שהם הונו אותם ואמרו להם במעמדו של יעקב, וישבנו איתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם. זאת אומרת, בני שכם הסכימו לכרות ברית עם בני יעקב, ובעטו בדיבורם. שמעון ולוי בעטו בדיבורם, ואולי ישובו אל השם, אולי בני שכם ישובו אל השם, והרגו אותם חינם, בני יעקב הרגו את אנשי עיר חינם, כי לא הראו להם כלל. ולכן אמר יעקב, כלי חמאס מחירותיהם. הרמב"ן מבחין אם כן בין תוכחת יעקב סמוך למעשה, שסיבתה הייתה כמו שאמרנו הסכנה אליה הכניסו שמעון ולוי את כל בני משפחתם, וכבאמת שבתוכחה זו אין כל התייחסות שלילית לגופם של דברים שנעשו, לבין התוכחה שמוכיח אותם יעקב סמוך למותו, שם הוא מדבר על החמאס שעשו שמעון ולוי, על כך שהם כזבו בהבטחתם ולא עמדו בדיבורם. ושם מדבר יעקב על מעשה בלתי מוסרי בעליל של פגיעה לא מוצדקת באנשים שאומנם לא חפים מפשע. אך בכל אופן הם לא פגעו בבני יעקב, והכוונה היא כמובן לאנשי העיר, לא לשכם עצמו. ועד רבה, הם היו מוכנים לקבל את כל תנאיהם, אנשי העיר, כולל ברית מילה. ושמעון ולוי, שעשו את החמאס, מה הם ראו לעשות ככה? בגלל שלדעת הרמב"ן הם סברו שלא הייתה כאן כל חזרה בתשובה מצד אנשי שכם, וכל מה שהם עשו היה כדי להכניף לאדוניהם, כלומר לשכם ולחמור, והם לא חשבו, שמעון ולוי, שבהריגת אנשי שכם כנקמה יש חשש כלשהו של פגיעה באנשים חפים מפשע, מכיוון שבסך הכל אנשי העיר והמקום היו רשעים וחטאים. אם כן, הן הרמב"ם והן הרמב"ן מסבירים את מעשה שמעון ולוי, והסברו של הרמב"ן לתוכחתו של יעקב ולמחלוקתו עליהם, יכול להיות שהוא גם ההסבר על איבדה הרמב"ם. שאף על פי שהוא מסביר מדוע אנשי שכם היו חייבים מיטה בגלל עבירה על שבע מצוות בן נוח, אולי הרמב"ם מסכים לדברי הרמב"ן שעדיין הדבר לא היה מוטל על בני יעקב, וכל מה שאומר הרמב"ם שזה הרקע לסיבה האמיתית של בני יעקב שרצו לנקום את נקמת אחותם, והם לא ראו פגיעה בכך או עוול בכך שהם עושים, כיוון שאנשי העיר היו אנשים רשעים שהיו חייבים מיטה בכל מקרה, ואף שהדבר לא מסור בידיהם, לא מסור להם, לבני יעקב, בכל אופן, אין להם בעיה לנקום בהם על מעשה דינה, גם באנשי העיר, כיוון שבסופו של דבר הם היו רשעים וחטאים. ולמרות שבראשונים אנו מוצאים צידוק וסנגוריה למעשיהם של שמעון ולוי, ולמרות שאומנם התורה נותנת את זכות המילה האחרונה דווקא לבני יעקב, קשה לנו מאוד ללכת בדרכם של שמעון ולוי, כאשר זו מנוגדת לעמדת יעקב אביהם, יעקב אבינו. ובמיוחד שאנו מוצאים שיעקב אבינו נשאר עקבי מאוד בשיטתו ובעמדתו, לנסות לגשר על כל דבר בדרכי שלום, אף אם הדבר דורש ממנו למחול על כבודו, להתרפס ולהחניף. בתחילת הפרשה, במפגש עם עשיו, מתייחס אליו יעקב, אל עשיו, כאדון, ומתייחס אל עצמו כעבד לעומת אדונו. וזאת בניגוד גמור להתנהגותו, בהיותו צעיר יותר, שם הוא לא נרתע מלהיאבק עם עשיו, לדרוש את הבכורה תמורת נזיד עדשים, להציג את עצמו כעשיו בפני אביו על מנת לזכות בברכה, שכל מהותה היא שהוא זה שיהיה לאדון, ואילו אחיו עשיו יהיה לו לעבד. וכך אומר יעקב לאנשיו, כה תאמרון לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואיכר הדתה. אחר כך, ואשלך להגיד לאדוני, למצוא חן בעיניך. ובהמשך, אומר להם יעקב, ואמרת, כך הוא מנחה את עבדיו, שיאמרו לעשיו, ואמרת לעבדך ליעקב, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו. ואמרתם, גם הנה עבדך יעקב אחרינו. כי אמר, אחפרה פניו במנחה הולכת לפניי, ואחרי כן נראה פניו, אולי יישא פניי. ואחר מכן, במפגש עצמו, והוא עבר לפניהם, וישתחו ארצה שבע פעמים עד גשתו, עד אחיו. ועוד אומר יעקב לעשיו, ויאמר יעקב, אל נא, אמנה מצאתי חן מעיניך ולקחת מנחתי מידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. והמאבק במלאך, איתו נאבק יעקב קודם לכן, מראה שלא מדובר במישהו שהוא חלש. לכן מדובר פה על התנהגות עקרונית של יעקב, שלכאורה מגלה עמידה מתרפסת, שלא מתאימה לעמידתו הגאה של הימין. אדוני, השתחוויה, עבדך, דורון, קירות פני אלוקים, ועוד ועוד. וגם חכמנו זיכרונם לברכה שמדברים על כך שיעקב התקין עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה, אבל גם למלחמה, הרי שהמלחמה איננה בדיוק המלחמה שאנו מתארים לעצמנו, שהרי כל ההכנה למלחמה מתבטאת בויחץ את העם לשני מחנות, והאמירה שהוא אמר בעקבות אותה חצייה, אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. ורשי מסביר לפליטה מכיוון שאלחם בו, אך הרמב"ן מסביר שלפליטה מכיוון שהמחנה השני יברח. ולמדנו, אומר רמב"ן עוד, שהוא לא בטח בצדקתו, והשתדל בהצלה בכל יכולתו. ויש בזה עוד רמז לדורות, כי כל אשר הרע להבינו עם עשיו אחיו, ירע לנו תמיד עם בני עשיו. וראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק, שנזמין עצמנו לשלושת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפילה ולדורון ולהצלה בדרך לחימה, ומסביר הרמב"ן לברוח ולהינצל. וכבר ראו רבותינו הרמז הזה מן הפרשה הזאת כאשר אזכיר. כלומר, הרמב"ן מסביר שהמלחמה במרכאות היא בעצם לברוח ולהינצל, וכך גם אנחנו נלמד לדורות שנזמין את עצמנו למקרים מסוימים שבהם אנחנו צריכים לברוח ולהינצל, וזאת המלחמה שהתקין אחרי שהדורון והתפילה לא עשו את כל העבודה. ומוסיף הרמב"ן שמכאן רמז לדורות גם, וגם זה ירמוז שלא יגזרו עלינו בני עשיו למחות את שמנו, אבל יעשו רעות עם קצתנו בקצת הארצות שלהם, מלך אחד מהם גוזר בארצו על ממוננו או על גופנו, ומלך אחר מרחם במקומו ומציל הפלטים. זאת אומרת, מה עושים היהודים? נעים ממקום למקום, אף אם יש מלך או מקום שבו הם לא יכולים לשבת בגלל שגוזרים עליהם גזרות על ממונם או על גופם, הרי שיש תמיד מקום אחר שאליו אפשר להימלט, לברוח ולהינצל. וכך אמרו בבראשית רבה, אם יבוא עשיו אל המחנה אחת ויקהו, אלו אחינו שבדרום, והיה המחנה נשאר לפלטה, אלו אחינו שבגולה. ראו גם הם, חז"ל אומר רמב"ן, כי גם לדורות תרמוז זאת הפרשה. אלא שעיון בדברי חז"ל מראה שיש דורשים את התנהגותו זו של יעקב לגנאי, ויש שדורשים אותה לשבח. מצד אחד אנו מוצאים את האמירה שראוי לנו לאחוז בדרכו של צדיק זה, כך אומר רמב"ן. ומצד שני, מוצאים אנו ביקורת על יעקב, וכבר תפסו החכמים על זה. אמרו בבראשית רבם, מחזיק באוזני כלב, מתאבר על ריב לא לא, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לדרכו היה מהלך, והיית משלח אצלו ואומר לו, כה אמר עבדך יעקב? ובאמת יש פה איזה בעיה, אולי גיאוגרפית, שלכאורה יעקב מגיע מהצפון, מארם, מחרן, ועשיו שיושב בסעיר, זה בדרום, לכאורה הוא לא היה אמור לעבור דרכו בכלל. ומה רואה יעקב שהוא שולח אליו שליחים? ועל כך תפסו חכמים, ואמרו לו, מחזיק באוזני כלב, זה כמו שאדם רואה כלב מרחוק, במקום לא לכיוון שהוא הולך אליו בכלל, ובגלל שהוא פוחד מהכלב הזה, הוא רץ אליו, ותופס באוזניו כדי שלא ירדוף אחריו, במקום ללכת לדרכו במקום שבכלל לא מתקרב לאותו כלב. והרמב"ן מרחיק לכת ואומר שמעשה אבות סימן לבנים. על דעתי, אומר הרמב"ן, גם זה ירמוז כי אנחנו התחלנו נפילתנו בידיית דדום, כי מלכי בית שני באו בברית עם הרומים, כך מספר ספר חשמונאים, ומהם שבאו ברומא, והיא הייתה סיבת נפילתם בידם, וזה מוזכר בדברי רבותינו ומפורסם בספרים. זאת אומרת, אומר הרמב"ן, שנפילת עם ישראל, גם בבית שני, התחילה מתוך כך שהם באו בברית עם הרומים, רצו לכרות ברית איתם, כדי שהם לא יבואו עליהם, כדי שהם יעזרו להם, כנגד היוונים, ובסופו של דבר, הדבר הזה הביא לנפילת עם ישראל בידי רומא. בדיוק אותה טעות שעושה יעקב פה בפנייתו לעשו. ועוד דברי ביקורת נשמעים גם המדרש על הפסוק אלה המלכים אשר מלכו בארץ האדום, שדורשים רבותינו זיכרונם לברכה ובראשית רבה, כנגד שמונה פעמים שאמר לו יעקב לעשו, אדוני, בתחילת הפרשה, לכן יש שמונה מלכים שמלכו בארץ אדום קודם מלוך מלך בישראל. ושוב, מצד שני, אנחנו מוצאים גם הסתגלות חיובית על מעשה יעקב. רבי ינאי קדה וסליק למלכותה ומסתכל בעד הפרשתה. זאת אומרת, רבי ינאי, לפני שהוא היה הולך למלכות, להשתדל, לעשות משהו, לבקש, לדרוש, הוא היה לומד היטב את הפרשה שלנו. ולא אבי נסיב עם רומאים. אולי הלוקח איתו רומאים שיעזרו לו בהשתדלות בפני המלכות. חד זמן לא יסתכל בה. פעם אחד הוא לא עיין בפרשה ונסיב עם רומאים. והוא לקח איתו. ולא הגיעו לאקו עד שמחר פינס שלו, מכנס שלו. מפני שהייתה קבלה בידה, אומר רמב"ן, שזו פרשת גלות. כשהיה בא ברומא בחצר מלכי אדום על עסקי הציבור, היה מסתכל בפרשה הזו ללכת אחר הצת הזקן החכם יעקב, כי ממנו יראו הדורות וכן יעשו. ולא היה מקבל חברת אנשי רומי ללוותו, שאין מקרבין אל הנעת עצמם ומפקירין ממונו של אדם. כלומר, כמו שיעקב אבינו בסופו של דבר ניתק מגע מעשיו, ולא הלך אליו, כך למד מזה רבי ינאי, שלא לקחת איתו שתדלנים רומאים, ופעם אחת שהוא טעה ולא עשה, הוא שילם על כך ביוקר. וכנראה יש לומר שיש זמנים ומקומות שצריך לנקוט בדרך יעקב אבינו, ולעיתים יש זמנים ומקומות שצריך אולי לנקוט בדרך בניו, ולעיתים בדרך האמצע, והדבר תלוי מה המציאות. ויש הבדל בין המציאות בגלות, לעומת המציאות בית הגאולה, כמו שהרמב"ן עצמו אומר, שהייתה קבלה בידם שזו פרשת גלות, אז אולי המציאות בית הגאולה בארץ ישראל היא מציאות שונה, ודורשת דרך אחרת. ויש הבדל בין המציאות של עבדים, ובין המציאות של בני חורין, ובין מצב שידינו תקיפה, ובין מציאות שידינו חלשה. ואכן צריך תמיד לקוות ולהתפלל שנדע לבחור בדרך הנכונה, לדעת לקופף את עצמנו ולוותר כשצריך, ולעומת זאת לעמוד זקופים, איתנים וגאים במקרים אחרים. ותמיד עלינו לקוות ולהתפלל לישועת הקדוש ברוך הוא, שבין אם נעשה את ההשתדלות שלנו בדרך זו, ובין אם נבחר בדרך אחרת, הרי תמיד אנו זקוקים לסייעתא דשמיא, שהרי רק מהקדוש ברוך הוא תוכל לבוא הישועה השלמה. שבת שלום ומבורך.